אוקיי, שלום. היום אנחנו נלמד כמה שיעורים, אולי שלושה שיעורים הקרובים, על מדרשים שמתייחסים לחיי משפחה, חיי זוגיות. והיום, לפני שאנחנו נלמד מדרש עצמו, הייתי רוצה לעשות הקדמה קצרה על אופן הלימוד. ישנם מספר צורות, מספר סוגים, איך מתייחסים לדברי חז"ל, איך מנתחים, מבינים את המדרש. אופן אחד של היחס למדרש הוא נקרא פירוש, ואופן שני נקרא ביאור. בדרך כלל אנשים לא כל כך מקפידים ולא מבחינים בין פירוש לביאור, ואומרים שם רש"י מבאר, או שם מהר"ל מפרש, וזה לא כל כך שים לב. אבל באמת, יש הבדל בין שני המושגים הללו, כפי שאנחנו לומדים את זה מדבריו של הרב קוק בהקדמה לעניה. העיקרון שפירוש הוא סוג של לימוד שנועד כדי להסביר מה שכתוב. כפי שאנחנו למדנו בתחילת השנה, חז"ל מדברים בדרך כלל בצורה מאוד מתומצתת. חכמים מלמדים בלשון קצרה, כן, כמו שאומרים חז"ל, ובאמת לא תמיד דברים מובנים וברורים, וכך גם דברי תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, אז מפרשים, מסבירים מה שכתוב. תודה רבה, יישר כוח. כן, אז המפרשים מסבירים מה שכתוב באופן מרוכז, תמציתי, במדרש או בגמרא, בצורה... אז מפה באה לשון פירוש, שזה בא מרעיון של לפרוס. פירוש זה פריסה. אתה לוקח משהו שהוא מקובץ ופורס אותו, מקומד ופורס, מותח. אז זה הפירוש, וזה אנחנו יודעים, פרשנים הגדולים, רש"י, תוספות, אבן עזרא, רד"ק, ספורנו וכולי. כן, יש עוד הרבה. אז היום, ואילו ביאור, ביאור זה משהו אחר. ביאור זה ניסיון להבין מה מסתתר מאחורי הדבריו של תנא או המורה, או מסתתר מאחורי הפסוק, מה עומד, איזה עיקרון מסוים עומד מאחורי הדברים של מדרש מסוים וכו'. זאת אומרת, הביאור זאת הדרך לגלות מה הם היסודות הרוחניים, הווייתיים, שנמצאים, שטמונים פה, מסתתרים פה מאחורי המדרש. מטאפיזיים. מה זה ביאור בארמית? ביאור. כן, כן, דיוק יפה. כן, אבל באמת הדבר הזה הוא בא מלשון באר. כן, שאתה מבאר, כוונה שזה, שאתה מוציא, כמו שמבאר, אתה דולה מים שהם נמצאים מתחת לאדמה, שאתה לא רואה אותם, ואתה מוציא אותם החוצה, אתה מגלה אותם, אתה חושף אותם. אז ככה זה גם ביאור. ביאור זה, זה שאתה מעלה עיקרון שעומד מאחורי המדרש. ואני חושב שזה, בזה אנחנו עסקנו במשך השנה האחרונה, שנה שלמה מתחילת השנה, אנחנו בעצם כל הזמן ניסינו לבאר דברי המדרש. והגדה. כן, בבקשה. מטאפיזי זה הווייתיים, על-עולמיים, כן. בזה אנחנו עסקנו, אבל היום הייתי רוצה לקחת מדרש מסוים שאנחנו ננסה לראות בו, במדרש הזה, שתי הרמות הללו. קודם ננסה לפרש את המדרש, ואחר כך ננסה לבאר את המדרש, לראות מה עומד מאחוריו. אז המדרש, כל מה שעכשיו אמרנו, זה נמצא אצל הרב במקור אחד ואחד א', להבין את אל נכון יסוד אותו המאמר מצד עצמו, את המונח בו בכללו ובפרטיו, זאת היא תכונת הפירוש. הרחבה של עצם הדברים שכבר ישנם בתוכנו של המאמר, אלא שיהיו בו מקופלים. על כן עלינו להרחיב הקמטים כדי לעמוד על כל הרחבתו של המאמר. וזה נקרא פירוש. ואילו ביאור, זה מקור אחד א' אצלכם, הצד העליון שבדרכי הדרישה. כן, שמתם לב שזה הרב עכשיו אומר, יש, זה צד הרגיל, אבל יש משהו יותר עליון, יש פנימי, יש עיקר התוכן שנמצא בגמרא, באגדה. הצד העליון שבדרכי הדרשה, שהוא השם הנאה לביאור. אנחנו שואפים דווקא ללמוד איך לבאר מדרשים ולא איך לפרש מדרשים בלבד. מלשון באר, באר מים חיים. על פי המידה הזאת יזלו מים חיים חדשים לבקרים מכל ההגי והרעיון של חוכמת האמת שנפל לנו ממורשת מדורות הראשונים, מאבותינו הקדושים עליהם שלום, בין דברי תורה עצמם, שהם ודאי כפטיש ופצל סלע, בין דברי חכמים, זכרונם לברכה. מזה הצד יוקח הביאור, לא מצד תכונת המאמר בפרטיותיו, כי אם מצד פועל השם שיש בזה. שהכין לנו סיבות רבות לאשרינו ולהצלחתנו אמיתית, להאיר לנו את נפשנו באורו וכו', כן? זאת אומרת, אור האמת וכו'. זאת אומרת, כמו שאנחנו, אתם זוכרים, ראינו, אתה מסתכל, רבי יוסי מדבר עם מטרוניטה, איך לחתן בני אדם, זה ככה וככה, טוב, נו, נעשה את זה, זה ניסוי, לא מוצלח, וזהו, זה המדרש. אבל אנחנו גילינו אז, כשלמדנו שזה, מה ביארנו את המדרש, לא, זה לא רבי יוסי ומטרוניטה, זה כוחות, זה רעיונות, זה דברים הווייתיים שמתגלגלים בחיים, בבריאת העולם, שזה כוח של טבע, שזה מטרוניטה, שזה בא מלשון מטטרון, שזה מלאך, וזה התורה שרבי יוסי מייצג אותה, והם מדברים על הזיווגים, לא בין איש ואישה שמתחתנים, שבזה הקדוש ברוך הוא באמת עוסק מבריאת העולם, אלא שזה מדבר על המפגשים של כל הכוחות ההוויה, של שמיים וארץ, של טוב ורע, של קודש וחול, של יום וחושך. זאת אומרת, זה יחס אחר בביאור למה שאנחנו קוראים. אז גם פה, אנחנו עכשיו ניקח את המדרש מסוים, ננסה להבין אותו ברובד כזה, ואחר ברובד אחר. כן, בבקשה.
בביאור יכול להיות שזה לאו דווקא מה שהתכוונו חז"ל?
כן, זה בדרך כלל, אבל זה לא שלאו דווקא מה שהתכוונו, אלא מה שכתוב. בביאור אנחנו לא יכולים לראות בפירוש את ה... תוכן של ביאור, כי אחרת היה כל הזמן עדיף לבאר. לא, אצל פירוש יש יתרון ואצל ביאור יש יתרון אחד על השני. בפירוש בדרך כלל דברים הם מאוד בטוחים, מאוד ברורים, חד משמעיים. אתה, כשרש"י מבאר, כשרש"י מפרש משהו, אז הוא תמיד מסביר מה ההיגיון במה שהוא אומר. הוא לא סתם אמר משהו, למרות שוודאי שלרש"י היה רוח הקודש, אבל הוא כתב את זה לא מרוח הקודש, אלא הוא מנסה להסביר מבחינה היגיונית מה שהוא אומר, מה המקור שלו, או שהוא שמע את זה במדרש אחר, ראה את זה במדרש אחר, או שיש בגמרא במקום אחר אומרת את זה, או שהוא קיבל את זה מרבותיו, או שהוא מבין את זה מבחינה היגיון. זאת אומרת, זה הגישה של פירוש, והיא ניתנת להוכחה. זאת אומרת, יש לו יסוד שהוא אומר, למה הוא אומר מה שהוא אומר. ביאור זה לא כך. ביאור, אי אפשר לשאול, למה אתה אמרת את זה? כי זה מין תפיסה כזאת, זה מין קליטה מסוימת שאתה קולט, שזה ככה ולא אחרת. ואין דרך להוכיח לך את דבריו של מבאר. למשל, דברים של רמב"ן, דברים של מהר"ל, הם סוג של ביאור. או הרב קוק, זה ביאור. זה, הוא אומר את זה, ואתה קולט שזה ככה, אבל לא תמיד אתה יכול להוכיח הגיונית שזה באמת ככה. זה קצת מזכיר סוגים, הדברים הללו, קצת מזכיר יחס בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי. תלמוד בבלי הוא מאוד מאוד הגיוני, מאוד מדויק, מאוד עקבי, מאוד ניתן להבנה על פי כללים ברורים, חד משמעיים. וירושלמי לא. ירושלמי אתה צריך לחוש, להרגיש, להבין, לקלוט. זה ירושלמי יותר קרוב לביאור, ובבלי יותר לפירוש. זה אולי דוגמה קלאסית לזה, הרבה מביאים אותה, הרבה פעמים מצטטים את הדוגמה הזאת, אבל היא באמת מאוד, מאוד ציורית כזאת. זו דוגמה של, של לולב היבש. ידוע גמרא במסכת סוכה, אומרת שהלולב היבש פסול, ואנחנו שואלים למה הוא פסול, מה היסוד? מה הסיבה שהלולב היבש יהיה פסול? דרך אגב, יש מישהו יודע למה הלולב היבש פסול?
שלא
יתפרק, אפשר לקרוא אותו, ככה, לתפור אותו, ככה, להכרוך אותו. לא יישבר. אתה יכול לעשות ככה שלא יישבר. מה? לא. טוב, זה ניחושים עוד, מחוץ לביאור אפילו, זה עוד יותר... לא. הסיבה פשוטה מאוד. למה? כי כתוב בפסוק, ולקחתם לכם פרי עץ הדר. פרי עץ הדר, אז הוא צריך להיות מהודר. לכן יבש פסול. אבל רגע, מה הקשר בין לולב לפרי עץ הדר? זה עץ הדר, זה לא מדובר על לולב. זה מדבר על האתרוג, נכון? מה זה פרי עץ הדר? אתרוג. אז הוא יבש פסול. מה הקשר ללולב? לא, כתוב וכפות תמרים, וערבי נחל וכו'. אז כיוון שכתוב וכפות תמרים, מאות וו לומדים שגם כפות תמרים צריכים להיות כמו שהדר צריך להיות מהודר, ככה גם כפות צריכים להיות מהודרים, וו מקשר, ולכן לולב היבש פסול. מובן, נכון? הגיוני, ברור, מפורש. זה היגיון ברזל. אין פה מה להגיד. זה נקרא היקש, או גזרה שווה, כן? יש כללים שהנה מסבירים לנו למה זה פסול. הכל זה הגיוני. זה תלמוד בבלי. לפי תלמוד ירושלמי, למה לולב היבש פסול? בגלל ש... לא המתים יעללויה. זה הגיוני? לא. מה הקשר? לא המתים יעללויה, מה שאומר דוד המלך בתהילים ללולב היבש בסוכות. מה הקשר? אין קשר, קשר אסוציאטיבי. אז לא, מה, לא, אז פה מדובר על ה... זה שהוא חסר חיים, למה לא טוב שהוא יהיה למה הוא פסול?
כי הוא לא יכול להלל את השם, בזמן,
במצב... מי אומר? אבל הוא מעלל את השם?
אנחנו מעלים על ידו את השם.
נו, אז לא הוא.
כשאתה
מרצה לסיים, אתם יכולים להלל את מישהו. מי אמר שאדם לא יכול... והתפילין, אתה לא מעלל את השם. תפילין, הם לא יבשים. מה זאת אומרת?
אין חיות של
תיקון,
אז הן גם פסולות.
מה זאת אומרת? תפילין יבשות פסולות? איפה אתה ראית הלכה כזאת? תפילין יבשות פסולות? רגע, שנייה. איפה אתה ראית? תפילין יבשות פסולות?
יבש זה קוד, זה לא... יבש זה לא דווקא יבש את יובש. יבש זה יבש בחיות שלו, יבש בתיקון שלו.
מה זה בחיות ותיקון? אתה מדבר על כמו... כאילו שירה, כזו, באופן שירי. זה מאוד פשוט. תפילין יבשות לא פסולות. נקודה. זאת הלכה. מה? וזה טבעו להיות חי של בעל חיים. מה הקשר? אין שום היגיון. ההיגיון היחידי הוא היגיון אסוציאטיבי. לא המתים יעלולויה. זהו, זה, אתה מרגיש שזה נכון. אתה מרגיש שזה לא יכול להיות מתים ללולב. וההרגשה הזאת היא לא ניתנת להוכחה. אתה מרגיש, אני לא מרגיש. אתה מביא פסוק כזה, אני יכול להביא לך זה שגם האמיתים מעללים שם. יש כל מיני שם, שפתיו בקבר דוברות, וזה, ומהגיהנום יוצא תהילת השם. אז הנה, זה היה, אז לכן מפסוק הזה, או מדברי חז"ל האלו, שהאמיתים בקבר מעללים את השם, אני יכול להגיד שיש כשר. אין היגיון, אלא ככה זה. אתה קולט, וזהו. אז רק שנייה. אז זה נקרא ביאור. זה ביאור, ושם פירוש. בפירוש אפשר להוכיח. בביאור לא. אכן, כמו שאתה שואל עכשיו, איך אפשר להכריע? אי אפשר להכריע. זה ככה. האיש שאמר את זה, מישהו שאומר את זה, שם, לא זוכר, אני שואל, יוחנן אומר את הדבר, לא זוכר. אני חושב שזה הרבה יוחנן. אז זהו, זה מספיק. זה הגבול דק בין שתי הגישות הללו. ואנחנו כאן לומדים, משתדלים ללמוד בדרך של ביאור כל הזמן. והחלוקה הזאת לביאור ופירוש זה גם בשתי כוחות. צריכים שניהם, זה לא שאחת יותר טוב מהשני. אנחנו לא אומרים שעכשיו מהר"ל יותר טוב מהרד"ק או מספורנו. או ממלבין. לא, יש דרך כזאת, יש דרך כזאת, צריכים שתי דרכים, אבל יש תקופות שבתקופות הללו יותר דגש לביאור, ויש תקופות שיותר דגש לפירוש. או יש סגנונות לימוד שונים. למשל, בגלות יותר מדגישים פירוש. לכן אנחנו כל המפרשים. כשאנחנו בארץ, אז יותר מדגישים את הביאור. וזה אפילו חלוקה כזאת, הרב מחלק כמו בין כהן לנביא. יש כהן שהוא יותר ניזון מרוח הקודש, והוא מבאר, סליחה, לא נביא, שופט. כהן ושופט, כן? כהן הוא קולט מרוח הקודש, קולט בצורה של ביאור, והשופט צריך להיות דייקן, צריך לפרש, צריך להביא מאוד מאוד חד משמעי, כמו שהרב אומר אצלכם במקור 2. ובאמת, ובאת אל הכהן ואל השופט אשר היה בימים ההם, אומר הפסוק, על זה אומר הרב, הכהן הונח שיהיה איש אשר רוח אלוקים בו. הכהן הגדול היה ראוי שהיה מדבר ברוח הקודש. הוא יכול לבאר פרטי התורה על פי עיקריה והרוח הכללי, זאת אומרת גישה כללית, יסודית, כמו כאילו היסודות של העולם. בפירוש בדרך כלל אתה לא רואה שום יסודות. בפירוש אתה אומר, הוא אמר ככה, אז למה הוא עשה ככה? זה ככה. גם בזה שהוא לולב יבש פסול. למה? כי יש שם וו חיבור. זה אומר לך איזשהו עיקרון, איזשהם דברים לכל העולם? שום דבר. רק בגלל וו חיבור. תמיד מתייחס לאיזשהו פרט. אז בפרט זה, כן, זה פירוש. אבל הביאור הוא יותר כללי, תשימו לב, כן, אומר זה הרב. תורה על פי עיקריה ורוח הכללי. לא כן השופט. לא יבוא למידה זו, אבל ידמה מילתא למילתא. דבר לדבר. ועל פי הפרטים המפורסמים, יברר דינו גם בדברים הנעלמים ממנו בדת ודין. ונענו מצווים לשמוע אל שניהם, כפי מעמד הדור. ומה זה אומר כפי מעמד הדור? התוספת הזאת כפי מעמד הדור, זה אומר שישנם תקופות בדור שיש יותר עדיפות לשופט, שזה בעצם תקופה של גלות, ויש יותר לתקופה של של הלך הרוח, של אנשי רוח, שזה הכהן, נביא. זהו. כן, כן, בבקשה.
איך זה דוגמה של אבידב? אם יש את הביור הזה של השאר במקום, לא מתאים ילדו ילדה, ואז חכם אחר מביא ביור אחר, כמו שהרבן הרב.
אז שם אין ביור אחר, אבל אין הכרעות, אתה צודק. אין, זה אתה קולט וככה, זהו. זה לא שכלי, זה לא הגיוני, זה לא דבר שאתה יכול להוכיח. זה אתה רק חש.
בכל מקרה, לא פוסקים הלכה לפי ביור, נכון?
לא, בדרך כלל לא. אבל אם כי, אם אין איזה דחייה מצד מצד בבלי, אז אם אין סתירה לבבלי, אז כן, הלכה תהיה כירושלמי.
נגיד,
הדוגמה
של הלולב, זה מסתם כל...
כן, יפסקו הלכה, יפסקו, אם בבלי לא היה אומר בעניין הזה שום דבר, אנחנו היינו אומרים שלולב היבש פסול, למה? כיוון, כי לא המתים יעללו יא.
זה לא בכל מקרה הלכה
בקבלה? הלכה היא תהיה
כזאת.
זה רק בגלל שיש בבלי. אם לא היה בבלי, הלכה הייתה כירושלמי, מבוססת על הפסוק הזה. כן, בבקשה? מה? סליחה עוד פעם? למה בזמן, עוד פעם מה?
היום בזמננו בארץ ישראל, רוב הישיבות לומדים בבלי
וירושלמי. עוד לא עשינו מעבר. השאיפה היא לירושלמי. אנחנו, כאילו, שאיפה היא לנבואה. ירושלמי זה מקרב אותנו, זה מכין אותנו לקליטה נבואית. אז, תמיד, אז זה האמירה כזאת ש, שזה מת כדי להתאים, זה הקליטה שהיא, שאתה צריך להרגיש, אבל אי אפשר להוכיח אותה. אבל אני רק... רוצה שתבינו כאילו לרוח הדברים, הרבי זיירא, שאחת מגדולי המוראים של בבלי, כשהוא עלה לארץ ישראל, אז גמרא מספרת שהוא צם 100 תעניות כדי לשכוח תלמודו של בבל, כדי לא לחשוב בצורה בבלית, לשכוח ולהתחיל ללמוד תורה מחדש בצורה של ירושלמי. טוב, אז עכשיו מה שאני רוצה להציע לכם זה לקחת מדרש מסוים שהוא מוקדש לחיי משפחה, כמה מדרשים, כמו שאמרתי, אנחנו נלמד כמה מדרשים לחיי משפחה בשורים הקרובים שלנו שנותרו בעזרת השם בלי נדר, ולנסות לנתח את המדרש הזה בהתחלה בפן של בבלי, דיינו בצורה הגיונית, ואחר כך נפרש אותו, ואחר כך ננסה להבין זה בצורה של ביאור. אז ניקח מדרש שמופיע אגדה במסכת נדרים, אצלכם המקור 3, מספר את הדבר כזה. ההוא בר בבל, בבלי, דסליק לארה די ישראל, שאלה לארץ ישראל. נסיב אית אתה, אמר לה, אם אין לכם דפים, אז יש פה דפים, מישהו יכול, אתם יכולים לקחת. אמר לה, בשלילי תרי תלפי. אז מישהו ביקש מאשתו, האיש הזה שעלה מבבל לארץ ישראל, ביקש מאשתו שהיא תיבשל לו שתי אפונות. שתי פולים כאלה, כן? בשלילי תרי תלפי, אז היא בשלה לו שתי אפונות. רת החלה, אז הוא כעס עליה. למחר אמר לה, בשלילי גריבה. אז הוא אמר לה, תיבשלי לי טונה. בישלה לה גריבה, אבל זה בישלה לו טונה של אפונות. אמר לה, זילי הייתי לי תרי בוציני. תביא לי שתי בוציני, יש לזה שתי משמעויות. אחת זה אבטיח, או משהו שהוא מהמשפחה של, של כמו מלפפון, או מילון וכו'. אבל אותה משמעות, בוציני זה גם נר. הייתי לי תרי בוציני. עזלת, אז היא הלכה, והייתי לתרי שרגי, אז היא הביאה לו במקום שתי אבטיחים, שתי נרות. אמר לה, זילי תברי ידהון על רשע דבבה. אז תלכי ותשבירי את הנירות הללו על ראש הדלת, ראש השער. הווה יתיב בבא בן בוטה בבא. ישב שם תלמיד חכם בשם בבא בן בוטה, וכד דיין דינה אזלת, ותברתי התהון על ראשי. אז היא הלכה ושברה את שתי הנרות הללו על הראש של בבא בן בוטה. אמר לה, מה הדין דוידת דוידת? למה עשית את זה? אמר לה, כך ציווני בעלי. אמר, את עשית רצון בעלך, מקום יוצא ממך שני בנים כבא בן בוטה. כן, זאת, זה קטע קומי כזה קצת, קומדיה של טעויות בגמרא. אני חושב שבין אחד הקטעים הכי מצחיקים לכאורה בגמרא, כן, שזה יש כל מיני מצבים מצחיקים. תגיד לי, אתם הייתם רוצים אישה כזאת? מה? טוב, אז אולי אני אשאל אתכם ככה, מה אתם חושבים? למה היא עושה את זה? כן, מה עוד? רגע, אבל מה, היא חשבה באמת שהוא רוצה שהיא תבשל לו שתי אפונות? מה התקשורת? זה שהיא לא חכמה, זה לא יכול להיות. למה לא? כי זה גם אחד הכללים שאנחנו צריכים ללמוד את זה בפירוש. עכשיו אנחנו עוסקים בפירוש. אז הנה, אני אדם אתכם כלל. אני חושב שדיברנו על זה הרבה פעמים במשך השנה האחרונה, אבל זה כלל כל כך חשוב, צריכים לחזור עליו גם היום. גמרא, חז"ל, תורה, אף פעם לא עוסקים במקרים פתולוגיים, לא בטיפשים ולא בסוטים ולא במוזרים ולא ברשעים ולא בזה. גמרא לא עוסקת בזה. זה שהייתה שם איזו אישה עם פיגור שכלי לפני 2000 שנה שאמרה משהו לבעלה, בשלה לו טיפשה שתי, בשלה לו טונה של אפונות, אז מאז 2000 שנה עם ישראל, גדולי עולם, חכמים, רבי עקיבא, אגרא ורם, כולם יושבים ולומדים איך הייתה אחת שם שבישלה לבעלה טיפשה שכזאת. כן? לא, רגע אחד, רגע אחד. לא יעלה על הדעת הזה. זאת אומרת, תוציאו את זה מהמאגר של ההארד דיסק שלכם. את העיקרון הזה, הרעיון הזה, אף פעם אל תשתמשו בגמרא. תמיד תדעו שכל פעם שאנחנו נפגשים עם מדרש, עם דברי חז"ל, תמיד תדעו שאתם נפגשים משהו עם שיא עוצמות, שיא חוכמה, שיא עומק, דברים גדולים, חשובים, מאוד מאוד רציניים, שיצדיקו שאלפיים שנה אנחנו נלמד את זה. לא ייתכן דבר. לכן ודאי היא לא טיפשה. ואיך אנחנו יודעים עוד הוכחה שהיא לא טיפשה? פשוט מאוד, כי הרי בסופו של דבר, ונימה שלמה של הגמרא בנדרים, היא שהיא בסדר גמור. הבבא בן בוטה אומר לה, כל הכבוד, מצוין, טוב מאוד, וככה זה נגמר. סימן שהיא ודאי לא טיפשה. אלא יש סיבה, ויש איזשהו עיקרון מסוים, רעיון מסוים, שעומד מאחורי המעשה, עיקרון גדול, ואנחנו מנסים להבין מה העיקרון הזה. כן, בבקשה.
אני אומר שאם
טוב.
אפשר לחזור
לכאורה כן נגיד שהיא טיפשה, ולגבי זה נלמד אותנו כל הדורות על חסידותו של רבי בן גודלה, הרי לכאורה זה עיקר הסוגיה, להראות איך הוא התנהג אפילו במצב כל כך קשה, איך הוא הגיד, ולגבי זה שהוא בירך אותה. דווקא בגלל שהיא הייתה טיפשה וכוונתה הייתה רצויה במעשה לא, אז גם אפשר להגיד לכן הוא בירך אותה.
כן, אבל יחד עם זה בר בן בוטה לא היה אומר משהו לאישה טיפשה ישר כוח. עם כל החסידות יש משהו שהוא דבר רציני, ואנחנו נראה אחר כך שרזל דיינו בדורות אחרים מתייחסים למעשה של אישה הזאת בצורה, בכובד ראש, בצורה חיובית, לא לתגובה של בר בן בוטה, אלא למעשה. כן? זאת אומרת, שיחס הוא ממש לא, לא, שהיא לא טיפשה בכלל. כן, בבקשה?
אני מבין שיש כאן מקום חשוב לדיבור, בלי להבין את המשמעות
המדויקת. טוב, גם, גם, כן. יש גם רובד כזה. טוב. אז אנחנו חוזרים לאותה שאלה ששאלנו אותה קודם, אז מה העיקרון? למה היא עושה את זה? מה ההיגיון שעומד מאחורי דבריה? ואני נראה לי לומר, לעניות דעתי, שבעצם מה שהיא רוצה ללמד כאן, זה שהיא רוצה להיות שפחה של בעלה. ביטול גמור. היא מתבטלת לפניו לחלוטין. ואכן אנחנו רואים שזה דווקא מתאים לרוח ההלכה ולרוח הדברים שתורה מכוון אותנו, הלכה מכוון אותנו, מדריכה אותנו, שבאמת אישה טוב שהיא תעשה דבר כזה. כמו שאנחנו רואים את זה אצלכם במקור 4, אומר הרמב״ם ביד החזקה, אומר ככה: נמצאו כל המלאכות שכל אישה עושה אותן לבעלה, חמש. יש מלאכות שהיא חייבת, יש חמש מלאכות שהיא חייבת לעשות, ושש מלאכות שהיא לא חייבת. יש מקומות שחייבת, יש מקומות שלא חייבת. חמש מלאכות שהיא חייבת: טובה ורוחצת פניו, ידיו ורגליו של הבעל, ומוזגת לכוס, ומוצאת את המיטה, ועומדת לשמש בפניו. דיינו, היא משרת אותו בזמן הזה שהוא אוכל. הוא אוכל והיא עומדת לשמש את ה... להביא לו צלחת, להוציא שם מה שהוא כבר גמר, להביא לו מרק, לתת לו קפה, זה זה, והוא יושב, היא משמשת לפניו. והמלאכות שמקצתן נשים עושות במקומות מסוימים אותן, מקצתן אינן עושות, שש מלאכות. והם מתחנת ואופה ומבשלת ומחבסת ומניקה את בנה, כמונה, ונותנת תבן לפני בהימתו. לא רק את אותו היא משרתת, אלא בהימתו, לבהימה שלו היא מביאה את האוכל והכל, כי ככה היא אישה. אני פעם לימדתי את השיעור הזה באיזה מקום לנשים, וכשגמרתי לקרוא להם את הפסקה הזאת בדברי רמב״ם, הייתה כזאת דממה בכיתה, ואז אחת פתאום אמרה, הרי זה ממש מקומם! ממש מקומם! ואז כולם התקוממו, ואמרו, כן, מה זה פה? שוביניזם, גברי, וזה, ומה? זה לא בסדר, וככה עושים. ומה עם שפחה שלו, עם משרתת שלו, ומה צריך להיות? ולמה הוא לא ישרת אותה, ושהיא צריכה לשרת אותו? ופעם דיברו, זה היה פיצוץ גדול. אני מאוד מצחיק לראות את כל הפמיניזם צועק ויוצא מהדפי... מעיתון הארץ וזה, הכל אותו בוך חרד מאוד נכנס לתוך החדר, לתוך השירות. עכשיו, למה זה כל כך מקומם נשים לשמוע את ההלכה הזאת? התשובה מאוד פשוטה, זה מקומם בגלל שגם זה מה שאמרתי להם, אמרתי זה מקומם אתכן בגלל שאתן מדמיינות לעצמכם תמונה של איזה שייך בדואי שיושב שם כזה בקורסה ומיישן נרגילה, ואישה רוחצת לו את הרגליים שלו, ומוזגת וטובה ומשרת אותו, ואישה אחרת עומדת ומגרשת ממנו זבובים, ואישה שלישית עושה שם עוד כמה דברים, והוא יושב כזה ושר נרגילה הללויה. אבל תארו לעצמכם שכל כל הציור הזה שאנחנו מדמיינים עצמנו, שיחס בין בעל ואישה, שזה היחס הערבי הזה, כן, השייך בדואי, כאילו, תוציאו את זה מהתמונה ותדמיינו לעצמכם שמערכת יחסים ביניהם היא הפוכה, לא הפוכה, אלא היא אחרת. שמה? שכמה שהיא משרתת אותו, גם הוא משרת אותה. וגם הוא מביא לה ומטפל בה ומסדר לדברים, וגם הוא בדיוק ככה. מה היה עדיף? מה שהם צעקו שם, שאלתי אותם בהתחלה, כאילו, ולמה זה לא טוב? מה צריך להיות? צריך להיות שוויון, שוויון, כל הזמן דיברו של שוויון, מה שהוא, מה שהיא, וחלוקת תפקידים, הוא עושה ככה ואני עושה ככה, ואני, שאני עושה מקולת, והוא הולך לקופת חולים, הכל מחולק, הכל שוויון. אז אמרתי, בסדר, שוויון, אבל מה הייתם מעדיפות? שחיים בשוויון כזה, כן, חלוקת תפקידים, הכל, או ששניכם משרתים זה את זה, והוא עושה לך ממש, הוא עבד שלך, כמו שאת שפחה שלו, גם הוא עבד שלך, ועושה לך גם ככה מכל הלב, ומוכן לעשות כל מה שכתוב פה ועוד יותר, ודברים אחרים, מה עדיף, מה יותר טוב, שוויון או הדדיות כזאת, כן? או ההתבטלות הדדית כזאת, מה אתם חושבים? מה הם אמרו, מה אתם חושבים? מה אתם הייתם הבוחרים? שוויון או שוויון? או שכל אחד משרתים אחד את השני? בטח. שוויון זה חלוקת תפקידים ודקדוק שהבעל לא ישתלט עליה בשום אופן והיא לא תשתלט עליו, והם עכשיו בודדים, מודדים באופן מדויק, עושים נטל הבית, חלוקת התפקידים במשפחה, כל אחת מה עושה שלו, ושהנטל הזה יתחלק באופן שווה. זה נקרא שוויון. מה עדיף?
אפשר להגיע למיצוי,
להתגפות, לא לשוויון. נכון. נכון. ובאמת, באמת שאם אנחנו צריכים לדמיין שתי מודלים של חיי משפחה, ברור שהמודל הזה, מה שהרמב"ם פה מציע, זה מודל אידיאלי. זה מצב ממש אידיאלי. בתנאי שזה הדדי, שאין בזה השתלטות. אבל גם אם הוא כזה, זה לא יותר טוב. הרבה יותר טוב, אין בכלל מה להשוות. אין זמן, בוא קצת נלמד. רק שנייה, חכו, בסדר? שמעת? הנה, שמעת מה שהוא שאל? הוא אומר, אבל מה, הרמב"ם כותב גם לגבי בעל שיהיה ככה? הוא כותב רק על אשתו, אבל בעל לא. זה כאילו, זה פה קונצי. או, אתה צודק, אתה דובר טוב של הקבוצה ההיא. והם בדיוק מה ששאלו אותי, הם אמרו, אבל על איש לא כתוב אצלכם, כן? על אישה כן כתוב, למה הרמב"ם לא כותב את זה לאיש? אז אני בכוונה ידעתי שאתם תשאלו את השאלה הזאת, אז אני הבאתי לכם את זה כתוב, תסתכלו בפירוש. וכל ה... כן, זה יכול, תסתכלו מקור 5, אומרת הגמרא במסכת יבמות, תנו רבנן, אוהב את אשתו כגופו. אוהב כגופו. דיינו, מה זה כגופו? כעצמו, כמו שהוא אוהב את עצמו. ומכבדה יותר מגופו. והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמסיען סמוך לפרקן, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום הוא עליך. זאת אומרת, זה שבעל צריך לכבד את אשתו יותר ממה שהוא מכבד את עצמו. מה שהוא מרשה לעצמו, הוא לא ירשה את זה כלפיה. ומה שהוא לא מרשה לעצמו, הוא לא יקנה לעצמו איזשהו אוכל מיוחד, או לא יבזבז כסף סתם על איזשהו בגד, הוא כן יעשה את זה למענה, וזאת הדרכה, וזה דרך גם בהלכה, הוא צריך לעשות את זה משהו שהוא משהו למענה, מה שלא יעשה לעצמו. הוא לא יכול להגיד, הנה אני מסתדר כבר שנתיים באותם המכנסיים, אני יודע, ומה את צריכה כל פעם? הוא לא יכול להגיד את זה. לך לא ולה כן. ורמב״ם, אותו רמב״ם שכותב את זה לאישה, לפני כן, בגמרא, בסדר הדברים, כשהוא כותב את זה ביד החזקה, הוא כותב את זה להלכה בפירוש, וכמו שאמרתי לכם קודם, תשימו לב, אז אני הפכתי פה את הסדר, שקודם כתבתי לאישה, אבל רמב״ם כותב את זה לפני כן, הוא כותב את זה לבעל, מקור 5א, הוא כותב, וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממון, ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגז. אפילו עצב הוא לא יכול להיות. מה זה עצב? לא שהם צועקים אחד בשני ופוגעים אחד בשני, מעליבים ושהוא קורא לשמות גנאי. הרי אנשים אינטליגנטים לא מתווכחים בצורה נמוכה כזאת. אז מה קורה? הם מסתגרים. כן, כל אחד מסתגר, מתרחקים אחד משני, לא כך מדברים, נהיים עצובים. יש איזו התכנסות כזאת כשרבים, כן? אז אפילו אופציה הזאת, להתכנס ולהסתגר מאשתך ולהיות עצוב לפניה, לא, אתה לא יכול. וזה להלכה. זה דברים לא עצות טובות. זה ממש להלכה, הוא כותב. וברור שאין שוויון בחיי משפחה היהודית באופן אידיאלי. אין שוויון ולא יכול להיות שוויון. כי, למה? כי שוויון זה דבר שיכול להיות רק בין זהים. בין שני זהים. ולא רק זה, הם גם נמצאים במצב, יש מושג כזה בסוציולוגיה, אנטוגוניזם, כן? במצב של אנטוגוניזם עומדים זה מול זה, ניגוד אינטרסים, שיש איזשהו מתח ביניהם, כן? שהם נמצאים בניגוד, אז דואגים לשוויון וכל הזמן, וכל הזמן ככה מקפידים שלא יהיה לא שוביניזם ודודודו, כן? אבל אם אנחנו, אז לכן ביהדות ודאי לא יכול להיות שום שוויון. בין שני אנשים שונים במהותם אין שוויון גם. יכול להיות הדדיות, יכול להיות אופן אחר של הקשר, אבל לא אותו דבריות, כן, שזה שוויון, כאילו אותו דבר, אנחנו לא אותו דבר. ואם כבר אנחנו מדברים במונחים משפטיים, כאילו, כן, מונחים של דרישה וכל זה, אז ודאי שביהדות יש האי שוויון הזה, היחס האי סימטרי הוא תמיד לטובת האישה. ולא, אם יש פה חוסר סימטריה, אז היא תמיד לטובת האישה. מבחינה הלכתית אני מדבר. איך זה לטובת האישה? כי פשוט מאוד. זה שבעלה חייב לפרנס את אשתו, זה אומר שזה אי סימטרי. אני לא מדבר מה קורה בבית שאישה עובדת ואיש לא, גם אישה עובדת ואיש לא, זאת אומרת, יש כל מיני דברים מצבים היום שאיך חיים. אני עכשיו מדבר מה ההלכה דורשת מבעל ומה הוא דורשת מאישה. מאישה, כל מה שההלכה דורשת מבחינת החובה, זה חמשת הדברים הללו. שהיא תביא לו מרק לשולחן, ושהיא תעזור לו, ושהיא, אם הוא צריך, אדם בדרך כלל לא צריך שירחצו אותו, אבל אם הוא צריך, כן, שהיא תרחוץ, שהיא לא יכולה להגיד, לא, אני לא מוכנה, כן, שהיא תהיה חייבת, אם הוא בחולה, או שזקן מאוד, אז היא רוחצת אותו, מביאה לו אוכל על השולחן, וזה, כאילו, זה כל מה שדורשת. אבל הבעל חייב לפרנס, זה לא תלוי בה, זה לא תלוי ברצון שלו, הוא חייב להביא פרנסה. ועול פרנסה זה דבר, זה לא להביא קפה על השולחן. פרנסה זה דבר כבד מאוד, אני לא יודע כמה אתם מודעים לזה, אבל אדם שיש לו משפחה גדולה והוא חייב להביא מבחינה הלכתית, חייב להביא את זה, זה עול עצום. וצריך לעשות הרבה יותר מלהביא כוס קפה על השולחן. יש לי מכר שהוא עורך דין, והוא לא מוצא עבודה. אתם יודעים שהשנה בארץ 2,000 עורכי דין קיבלו רישיון להיות עורך דין, גמרו מכללות, 2,000 עורכי דין בשנה אחת, כל שנה 2,000. זה, אנחנו עוד מעט נהיה אומה של עורכי דין. אז אין לו עבודה, והוא עובד באיזה מקום איפה שאני מלמד שם, הוא עובד שם בשמירה, יושב בשמש הלוהטת ככה בחוץ, לא בצל, כי שם מצב כזה שאין לו שם בוט, כן, אין צל, יושב מתחת לשמש ככה עם הנשק, מקבל שם 23 שקל לשעה, 25, כמה הוא מקבל שם. עורך דין. למה הוא עושה את זה? כי הוא צריך להביא פרנסה הביתה. זה לא... זה לא להיות משרת שלה? זה לא לעבוד בשבילה גם כן? אז אצלה זה מתבטא בדברים יותר פשוטים, נגיד, שיותר מתאים לאופי שלו, שהוא צריך, להרגיש נוח שמישהו מביא לו אוכל על השולחן, יש איזשהו מין טקס כזה, והיא צריכה יותר ביטחון כלכלי, צריכה לדעת שיש לה גב, יש לה כוח, שהיא לא מחר פתאום הוא יגיד לה סליחי, כן, אין מה לאכול. אז הוא מבטא את השירות שלו כלפיה, וזה שהוא מפרנס. ועובדים קשה כדי לפרנס. ויש עוד הרבה דברים אחרים, שהיחס בין איש ואישה לא, זה לא יחס הדדי. זה ודאי לטובת אישה בהרבה מובנים, למשל כתובה. כשבעל ואישה, אם הם חזקים מתגרשים, גם אם היא עשירה מאוד והוא עני מאוד, הוא ייתן לה כתובה, והיא אף פעם לא נותנת לו כתובה. במשפט המודרני, מי שמשלם זה מי שיותר עשיר, אבל במשפט התורה זה לא. תמיד אפליה היא לטובת אישה. ובאמת, אנחנו יודעים שכמו שחז"ל אומרים, יש כל מיני ביטויים כאלה, שהיא תעשה אותך מלך, אתה תעשה אותה מלכה, ואז אתה תהיה מלך, אם היית מלכה, יש ביטויים יפים. אבל אם תחשבו מה עומד מאחורי הביטויים הללו, באיזה אופן תעשה אותה מלכה, באיזה אופן תעשה אותך מלך. אם אתה מלך, אז צריכה להיות מישהי שמשרתת את המלך, נכון? ואם יש מלכה, צריך להיות מישהו שמשרת את מלכה. מי ישרת את מלכה הזאת? אתה. זאת אומרת, לקרוא למלך ומלכה לבני זוג, זה כמו שיש ביטוי כזה אצל חז"ל, לשון מעליותה, כן? כאילו, לשון יפה להגיד על ששתיכם צריכים להיות, שאתה צריך להיות עבד שלה, והיא צריכה להיות שפחה שלך. זה אידיאל היחסים בין בעל ואישה. שהיא תהיה שפחה שלך, ואתה תהיה עבד שלה. כי כשאנשים אוהבים אחד את השני, אז כל החשבונות על כל זה, זה הכל כל כך שטותי, כל כך לא חשוב. זה הכל, כאילו, במה אתה מדבר? ואיזה חלוקת תפקידים? אני עושה ככה, תזבי שטויות, אוהבים. אז אני מביא לך את ה, עכשיו את המרק, אתה תביא לי, אתה שוטף כלים, הוא שוטף כלים, הכל כזה, הכל ביחד. אוהבים, נותנים, מכל הלב. אז עכשיו היא עובדת, אם הוא נתקע, הוא עכשיו מפותר. אז אשתו ודאי תלך לעבוד, אם יש צורך במשפט, כאילו, תבינים? אני עכשיו מדבר על דין, דין כזה שהוא חייב לה, דין שהיא חייבת לו. אבל כשיש חיים נורמליים, זורמים, שהם חברים, אוהבים, יש שם חשבונות מי מביא למי מה, זה איזה שטויות. זה הכל ככה, לגמרי, זה מעל הכל. וזה מה שהיא מציעה לו. האישה במדרש שלנו, זה בעצם שדר שלה, זה מה שהיא רצה להגיד לו. אני שפחה שלך, אני מתבטלת לפניך. ביטול גמור, אני אעשה מה שתגיד. אתה עושה ככה, אני אעשה ככה, אתה עושה ככה, אני אעשה אחרת. ולכן, כמו שאמרתי לכם קודם, רזל מתייחסים לזה לא כבדיחה לסיפור הזה, אלא כפשוטו, פשוטו כמשמעו, אם נכון, ככה צריך להיות. ובאמת, תראו, אומר על זה אשלה הקדוש במקור 7, תסתכלו מה הוא אומר. ודרך ארץ של אישה להיות נכנעת לבעלה, שומעת בקולו, ודבריה עם בעלה בחן ובתחנונים, ובכבוד ובושת ובענבה, ותשמע דבריו, ותעשה את רצונו, ותמיד תראה לו שמחה, ותשמור לו את אכילתו, ותעשה לו מתאמים כאשר אהב, ותבטל רצונה בפני רצונו. איתה בפרק כמה דנדרין, ההוא בר בבל דיסה לכלערה די ישראל, לארץ ישראל, נסיב איתתה, ופה הוא מביא לנו את המדרש שלנו. הסימן שבא להשלה הקדוש, מתייחס למדרש כפשוטו. כן, זה סגנון אידיאלי של החיים. למה לא? למה לא להיות שהיא תשמור את אכילתו ותעשה לו מתאמים ותדבר איתו בענווה, בחן, בתחנונים, בחסד? זה לא חיים אידיאליים? זה לא יותר טוב מאשר סליחה? אתה לא תשתלט עליי, אתה לא תגיד לי מה לעשות, ואתה אומר לה מי פה בעל הבית ומי פה זה, ואז שני עומדים. אתם יודעים, מה מפריע לנו, כשאנחנו קוראים את הדבר הזה בדברי השלה, אצל כל הפמיניסטים, זה מיד קופצים פיוזים, פתאום, מה, שאני אדבר איתו בענווה, למה מי הוא, לא קרה, למה שאני, ולמה הוא לא בשבילי, וכל הפשוביניסטים, תראה כתוב פה השלה, אמרתי שצריך ללמוד תורה, לכן אני הולך, כל הזמן לבית מדרש. צריכים ללמוד הרבה תורה. כן. ולכן נשים ככה אומר שתעודדו את בעליהם ללמוד הרבה תורה. הנה, זה נקרא תורה. זה דבר טוב. זה כתוב פה מצוין. אבל בעצם מה שפה נלחם זה פמיניסטים עם שוביניסטים. אבל אם אתה אוהב, איזה שטויות, ודאי שצריך ככה להתנהג. אישה טובה, כן, ככה צריכה לעשות באידיאל, למה לא? מה מפריע לה? היא רק חוששת שהוא יהיה שייך בדואי, שהוא יתנהג כמו איזה רודן, שהוא ידכה, שהוא יהיה גאוותן, שהוא יהיה זה. אז זה באמת בעיה גדולה. אז צריכים הרבה מרפקים וציפורניים ופחדים וכל מיני... אבל אני אומר, באידיאל, לא טוב שאישה תהיה כזאת. וגם איש, אותו דבר. כל מה שעכשיו אני אומר כלפי איש, גם הוא מתבטל לפניה. כמו שאנחנו רואים, אומר את זה, יש הרבה מקורות דרך אגב, המון מקורות, איך בעל צריך להתנהג עם אישה באותה צורה. אין לנו פשוט הרבה זמן, אז אני עכשיו לא הבאתי לכם כל המקורות, אבל נגיד, רק מקור אחד, מקור 8, תסתכלו, אבל כמו שאמרתי, יש הרבה. אומר, אף שהבעל מתחייב לעבוד ולפרנס אשתו, חכמים הקדימו עניין כבוד לפני הפרנסה, כמו שכתוב, ועבוד ויכבד ורק אחר כך ויפרנס. לכן, חשוב ביותר שהבעל יתנהג עם אשתו במלוא הכבוד, שפירושו לא להעיר לה הערות, וכל שכן שלא לבזות אותה, ולא להתווכח איתה, לכבד את רצונותיה ורגשותיה, להתעניין במעשיה ולשבח אותם, ובכלל, ירבה להגיד לה מילים של כבוד והערכה בכל הזדמנות, ויזהר מלומר דברים היכולים להתפרש כביקורת כלפיה, או מציאת חיסרונות בה ובמעשיה. לא רק בה, במעשיה גם. אז זה, האם זה לא אידיאל של נישואים, אידיאל של חיים? שגם הוא ככה יתנהג איתה? אין זמן עכשיו. ודאי שלזה אנחנו שואפים. זה סגנון החיים שהאישה הזאת הציעה לבעלה, וזה מה שבא בן בוטה קלט ממנה. והוא ענה לה לכן הוא בירך אותה. תבינים, זאת אומרת, זה סגנון של חיים אידיאליים, שזה כלפי השני, אבל לא בצורה של סטופר או של מדידה, של המשקולת, כמה אתה עשית, כמה אני עשיתי. אלא כן, זה רוח הדברים שצריכה להיות. כמובן, יש דברים שהם מוזרים, אז לא נעשה, אבל בגדול זאת הדרכה. זהו. עד כאן זה פירוש. אבל יש אפשרות לנסות לבאר מה שכתוב פה. ומה זה ביאור? ביאור, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אנחנו תמיד מחפשים יסודות הווייתיים, שורשים, שתמיד עומדים מאחורי המדרשים. אתם יודעים, מדרש אף פעם לא יספר לנו איך אישה, איך מישהו עלה לארץ, והוא אמר לה ככה, והלכה שברה, זה מדרש לא עוסק בפסיכולוגיה בלבד. תמיד למדרשים יש יסודות עמוקים, רעיונות מטאפיזיים, דברים שהם עומדים ברומו של עולם, שעל פיהם מושתת העולם. ותמיד בכל מדרש זה משהו צריך לחפש. זה הביאור, למצוא עומק של המדרש. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים ככה על מדרש שלנו, אז פה ננסה לבאר מה עומד מאחורי הכל. אני חושב שאתם כבר הבנתם, דבר מתבקש מעליו. העיקרון שעומד פה מאחורי זה, זה הקשר בין קודש בריחו ושכנתי. זה בעצם העיקרון איך צריכה להיות מערכת יחסים האידיאלית בין בינינו, בין קדוש ברוך הוא. גם אנחנו קרויים להתבטא לפני השם. ואם הוא אמר לבשל שתי אפונות, או להדליק שתי נרות, או שתי חלות, אנחנו נעשה שתיים, כמו שהוא אמר. ואם הוא יגיד לנו להוציא כסף על התפילין, שזה יוצא לנו גריבה, דיינו, כמו שאומר שם, טונה של כסף על התפילין, אנחנו נוציא טונה של כסף על התפילין. מה שהוא יגיד, אנחנו עושים. מתבטלים לפניו לגמרי. וגם הפוך זה עובד. גם הקדוש ברוך הוא לפנינו. אנחנו במרוב שלא מספיק לומדים תורה, כן, אמרתי לכם לכן שולחים ללמוד תורה. לכן, כיוון שאנחנו לא מספיק לומדים תורה, אז אנחנו מדמיינים לעצמנו את קשר בינינו ובין השם בצורה של עושים ממנו את שייך בדואי, רק הכל יכול, ואנחנו ככה משרתים. אבל זה בגלל שפשוט לא לומדים תורה מספיק עמוק. אבל מי שלומד, אז ודאי יודע שהאידיאל הוא לא, היחס שלנו להשם הוא לא שייך בדואי. אלא זה אהבה, 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 מהכל, מעצמנו. כמו שאנחנו מתבטלים לפניו, גם חז"ל אומרים, גם קדוש ברוך הוא מתבטל לפנינו. אתם לוקחים את הגמרא הזאת, שאומרת, הצדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מתקיים. מי פה משרת את מי? מי מביא לנו פרנסה? על מי עול פרנסה בבית? עליו יתברך. מי משרת אותנו פה כשאנחנו יושבים? לא הוא? מאיפה החשמל הזה של דלוק? לא בעל שעובד עכשיו ומשלם לך את החשבון חשמל? גם עושה את החשמל בעל שלנו. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ולא רק זה, יש המשך לביטוי הזה. אתם זוכרים? יש מישהו זוכר את ההמשך לביטוי? צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים? יש המשך, זה בגמרא בעבודה זרה.
גוזר והצדיק מבטל.
בדיוק, נכון. הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק מבטל. אז איפה פה שוביניזם? איפה פה שייך בדואי? תסתכלו אצלכם במקור 6. אומר בעל תנור, רבי קיום בעל תנורה. אז בעל תנור אומר ככה, כדי שעשה רצונו כרצונך, כדי שהוא יעשה את רצונך כרצונו. בטל רצונו, כך אומר מפרקי אבות, בטל רצונך לפני רצונו, כדי שהוא יבטל רצון אחרים לפני רצונך. זה משנה בפרקי אבות. על זה אומר בעל תנורה, כדי שיבטל רצון אחרים, יפה רצת כל קמים עליך לרע. ואני שמעתי שאין זה אלא דרך כבוד להגיד ככה, כלפי מעלה. והרי הוא כאילו כותב כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. אז איפה פה השוביניזם? ואני חושב שזה בעצם הרעיון, שהמדרש הזה סיפר לנו איך קורה מעבר תפיסת עולם הגלותית, ששם יש הרבה מתח, הרבה פחדים, הרבה מאבקי כוחות, הרבה ויכוחים והתנגשות בין פמיניזם לשוביניזם, איך תפיסת עולם הגלותית הזאת עוברת מבבל לארץ ישראל, ואיך הכל משתנה, ואז פתאום הכל מתחיל לפעול בהתאם לדרך של ארץ ישראל. ואיך בארץ ישראל? פה זה הזרימה והאהבה וכבוד וקבלה הדדית ולא חשבונות והכל. על זה בעצם פה סיפור על בגמרא. ותשימו לב, לכן פה מסופר על איש שבא מבבל לארץ ישראל, ובארץ ישראל איך זה נגמר? היא מתחילה לדבר עם בא בן בוטה בלשון בלשון ארמית. גמרא מתחילה, כשעכשיו קראנו, בארמית ומסתיימת בעברית. זה הרובד של ביאור. הבא בן בוטה הוא פה סמל של מידת הדין, ולכן הייתה צריכה לשבות. כל זה יש ככה מלא משמעויות. אנחנו פשוט מזמן היה צריך לגמור את השיעור הזה. בא בן בוטה, הוא היה אחד התלמידים המובהקים של אסכולה של בית שמאי. הוא היה סמל של דרך של בית שמאי, של מידת הדין. ולכן, הוא אומר, היא הלכה שברה את זה כביכול על ראשו, על העיקרון של בא בן בוטה. והוא הבין את זה. והסכים איתה, וברך איתה, והתחיל לדבר איתה בעברית. זה המעבר שקרה פה ברובד של ביאור, בגמרא. טוב, נעצור כאן.